יבמות, דף נון, מתחילים בעזרת השם, תחילת פרק חמישי, פרק רבן גמליאל. הסדר של התלמוד, של הגמרא, שבדרך כלל מביאים משנה, לפעמים גם שתי משניות, ואז הגמרא מבארת את דברי המשנה, שהגמרא מסיימת לבאר, עוברים למשנה הבאה, ומבארים גם אותה בגמרא, עד שמסיימים את הפרק. הפרק שלפנינו הוא אחד מהפרקים המיוחדים שבש"ס, שהגמרא קודם מביאה את כל שש המשניות של הפרק, ואז היא מבארת אותם במהלך כארבעה דפים של הפרק שלפנינו עד דף נ"ג עמוד ב'. הפלא שיש כאן רמז מעניין, שהערך המספרי, הגימטריה של האות נ' זה 50. המשנה כאן מפרטת 50 מקרים של יבם שהלך ועשה יותר מפעולה אחת ביבמה שלו. הרי התורה אומרת שכשיש אחים ומת אחד מהם, לא עלינו, בלי צאצאים, אשתו לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר כמו שאר אלמנה, אלא היא נופלת לאיבום לפני האחים שלו. והם צריכים או לקנות אותה, לשאת אותה על ידי ייבום, או להוציא אותה על ידי חליצה. האמת שחכמים הוסיפו, שאפשר לקנות באופן חלקי, או שזה ספק האם היא קנויה, כמו שהגמרא תרחיב בזה, גם על ידי קניין מאמר. מה הכוונה קניין מאמר? הרי ידוע, כמו שאמרנו כמה וכמה פעמים במהלך המסכת, את דברי המשנה שפותחת את מסכת קידושין, האישה נקנית בשלוש דרכים. אנחנו רגילים לקנות אישה בטבעת קידושין, שזה שווה כסף. אפשר לקנות אישה בכסף ובשווה כסף, או בשטר שכותבים בה את הקידושין, או בביאה לשם קידושין. לעומת זאת, היבמה נקנית רק בביאה. תקנו חכמים שיבם שנותן כסף או שטר ליבמה, זה נקרא קניין מאמר. זה קונה אותה מדי רבנן, קניין חלקי. זה גורם שהיא תהיה אסורה על שאר היבמים, היא תהיה חייבת להתייבם דווקא לאותו אח, ואם אותו אח בסוף לא ירצה אותה, לא יספיק לו לתת לחליצה, אלא היא תצטרך גם גט למאמר שהוא נתן לה. זאת אומרת, בנוסף לקניין על ידי ייבום שהוא מהתורה, הוסיפו חכמים קניין על ידי מאמר שהוא מדברי חכמים מדרבנן. גם בדרך להוציא את היבמה, שהיא על ידי חליצה, דהיינו שהיבמה חולצת את נעלו הימנית של היבם ויורקת על הרצפה מולו, ואת כל המהלך שמובא בהרחבה בהמשך המסכת, מה שעושים במצוות חליצה, שזה מהתורה דרך איך להוציא את היבמה, שלא תהיה לה מה שנקרא זיקה אל היבם או אל היבמים אם יש יותר מאחד. חכמים הוסיפו דרך נוספת להתחיל את היציאה שלה מרשות היבמים, שהיא על ידי גט. כמו שבדרך כלל האישה יוצאת בגט, סתם אישה שנשואה לאדם או מקודשת לאדם יוצאת על ידי גט. יבמה מהתורה לא יוצאת על ידי גט מידי היבם, לפני שהוא ייבם אותה, אלא על ידי חליצה. הוסיפו חכמים שאם היבם הלך ונתן לה גט, אז ייחשב גם כן כמו קצת שהוא הוציא אותה. ואז קודם כל הוא יהיה אסור לייבם אותה, היא תהיה אסורה עליו בייבום. ובנוסף, ברגע שהוא נתן לה גט, היא לא לגמרי מותרת לכל אדם כמו שאר אלמנה, עדיין היא זקוקה לפתרון מסוים שהיבם יפתור אותה ויוציא אותה מרשותו, ואז הוא יהיה חייב לתת לה חליצה. אבל על ידי הגט הוא אסור לייבם אותה מכאן ולהבא. אם כן, בין יבם ליבמה ישנם ארבע פעולות. ייבום, שזה הדרך לקנות את היבמה מהתורה, ומאמר, שזה הדרך להתחיל את הקניין שלה מדרבנן. וחליצה, שזה הדרך להוציא את היבמה מהתורה, וגט, שזה הדרך להתחיל את היציאה שלה מדרבנן. המשנה פותחת ועוסקת במקרה שלפני היבם נפלו שתי יבמות. אח שלו היה נשוי לשתי נשים, והוא מת בלי בנים. ושתיהן נופלות לפני האח לייבום. הלך האח ונתן גט לאחת מהנשים. כעת מה שהוא צריך לעשות, הוא לא יכול לייבם אותה יותר, והוא יצטרך לתת לה חליצה. במקום לתת לה חליצה, הלך ונתן גט גם ליבמה השנייה. האם הגט השני שהוא נתן ליבמה השנייה גם תפס? רבן גמליאל אומר, לא, אין גט אחר גט. הגט שהוא נתן ליבמה השנייה לא תופס. ממילא, אם אנחנו יודעים שיבם שנתן גט הוא נאסר בקרובותיה של היבמה, הוא אסור להינשא לאמא שלה, לאחותה וכולי, כאן, ברגע שהוא נתן גט ליבמה אחת, אז אותה יבמה, באמת הוא יצטרך לתת לחליצה, ובקרובות שלה הוא נאסר. אבל הגט שהוא נתן לצרתה, לשנייה, ליבמה השנייה, לא תפס בכלל, והוא מותר בקרובותיה. כמובן, אחרי שהוא ישלים את החליצה ביבמה הראשונה, שהוא נתן לה את הגט הראשון. ואז לא יהיה שום זיקה של ייבום ליבמה השנייה, כי מספיק שנותנים חליצה ליבמה אחת, ואז השנייה פתורה, ומותרת להינשא כמו שאר אלמנה. וכן אומר רבן גמליאל, לא מאמר אחר מאמר. אם היבם קנה בקניין מאמר יבמה אחת, אז באותו רגע היא כבר קצת קנויה לו, ומה שהוא צריך בשלב הבא לעשות, לתת לה ייבום, ואם הוא רוצה להוציא אותה, הוא צריך לתת לה גם גט, כדי לפתור אותה מהמאמר, או הקניין החלקי שהוא קנה אותה, וגם חליצה מעצם הזיקת ייבום שהיא זקוקה לו. אבל אם אחר כך הוא הלך ונתן מאמר ליבמה השנייה, אפילו לפני שהוא נתן גט או חליצה לראשונה, סתם נתן מאמר לראשונה, בא לתת מאמר לשנייה, אין שום משמעות למאמר שהוא נתן לשנייה. וזה אומר שאם הוא רוצה למשל עכשיו לפתור את אותן יבמות, מספיק שנותן גט ליבמה הראשונה שהוא נתן למאמר, ואחר כך חליצה, והוא לא צריך לתת גם גט ליבמה השנייה על אף שהוא נתן למאמר, בנוסף הוא גם לא נאסר בקרובותיה של היבמה השנייה שהוא נתן למאמר. מה הסיבה שלא מועיל גט אחרי שהוא נתן גט פעם אחת, וכן לא מועיל מאמר אחרי שהוא נתן מאמר פעם אחת? רש"י כאן מביא את הטעם הראשון שהגמרא מביאה בדף נון א', הטעם של רבא, שרבן גמליאל היה לו ספק, האם הגט שהיבם נותן ליבמה, או המאמר שהיבם נותן ליבמה, מועיל ביבמה או שהוא לא מועיל בכלל? ולכן, הם מועילים רק פעם אחת. כי אז, אם הגט הועיל להוציא אותה מהיבם, אם כן, הגט שהוא נתן ליבמה הראשונה, הפקיע את הזיקה שיש בינו לבינה לגמרי. והיא התירה את היבמה השנייה לשוק. אז אם כן, אין לגט שהיבם נתן ליבמה השנייה שום תוקף. רק מה? הוא ישלים על ידי חליצה, וייתן ליבמה הראשונה שנתן לגט גם חליצה. ואם גט לא מועיל להוציא אותה, אז אם כן, הוא לא הועיל גם לא בראשונה, ובטח שלא בשנייה. אז אם כן, אין שום סיבה שהוא יאסר בקרובותיה של היבמה השנייה שנתן לגט. כי הרי הגט לא פעל כלום. דבר נוסף אומר רבן גמליאל, שעל זה אין ויכוח, גם חכמים מסכימים. ברגע שיבם הלך וייבם את יבימתו, באותו רגע היבמה השנייה פטורה מייבום וחליצה. אז לכן זה לא יועיל לייבם את היבמה השנייה, לא רק זה שלא יועיל, אלא זה אפילו אסור, הוא אסור ביבמה השנייה. ולא תופס בעילה אחר בעילה. זאת אומרת, אם הוא בעל אחת, אז היא הפכה להיות אשתו. אחרי זה אם הוא הולך ליבם את השנייה, אין לזה שם ייבום. ואם כן, זה לא תופס, וכמובן היא לא מקודשת אליו, ובנוסף, הוא לא נאסר בקרובותיה של היבמה השנייה. וכן, לא חליצה אחר חליצה. ברגע שהיבם נתן חליצה ליבמה אחת, באותו רגע היא יצאה לגמרי, והיא פותרת גם את צרתה, את היבמה השנייה. אז אם הוא אחר כך ייתן חליצה גם ליבמה השנייה, אין לזה שום משמעות לחליצה הזאת. לכן, היא לא נחשבת חלוצתו, והוא לא נאסר בקרובותיה. על מה שרבן גמליאל דיבר שאין גט אחר גט ואין מאמר אחר מאמר, חכמים חולקים עליו, הם אומרים, יש גט אחר גט. יועיל, למה? כי דעת חכמים שהגט הראשון לא דוחה את הזיקה שיש בין היבם לבין שתי היבמות לגמרי. כי הרי גם זאת שקיבלה גט לא לגמרי יוצאת לשוק, היא עדיין זקוקה לחליצה. רש"י מוסיף הסבר, הוא אומר שמכיוון שהגט לא פותר לגמרי את היבמה, אז עדיין יש פלגה זיקה, עדיין יש חצי זיקה על היבמות, שהרי היא זקוקה לחליצה. אז מכיוון שעדיין יש זיקה, אז כשהוא הולך ונותן גט ליבמה השנייה, מועיל גם הגט בשנייה. וכן, יש מאמר אחר מאמר. למה? כי הרי כשהיבם נתן קניין מאמר ליבמה אחת, הוא לא קנה אותה קניין גמור. ועדיין היבמה השנייה יש לה קצת זיקה אליו, שהיא זקוקה לו עדיין. הוא עדיין יצטרך לתת לחליצה. אם היא רוצה לצאת לשוק, זאת אומרת, אם הוא ייתן חליצה לראשונה, ודאי שהשנייה תהיה פתורה. אבל אם הוא נתן מאמר לראשונה, קנה אותה בקניין מאמר, את היבמה הראשונה, ובסוף היבמה הראשונה נסע נאמר למדינת הים, לחוץ לארץ, אי אפשר עכשיו לתת לחליצה. אי אפשר לתת לגט. אז היבמה השנייה לא מותרת, כי עדיין לא עשו לחליצה. אז עדיין יש זיקה. אם כן, כשהוא נותן לה מאמר, המאמר תופס גם ביבמה השנייה. לפי דעת חכמים. אבל חכמים מודים שלא מועיל אחר בעילה ולא אחר חליצה כלום. ברגע שהוא נתן ייבום לאחת היבמות, הוא קנה אותה והשנייה פטורה מייבום וחליצה, כי מספיק לייבם יבמה אחת מבין שתי היבמות. וכן אם הוא נתן חליצה לאחת מהם, כמובן שהשנייה גם כן כבר יצאה לגמרי מהזיקה, ואם הוא ייתן לחליצה אין בזה שום משמעות. בעצם, כאן הבאנו את הוויכוח בין רבן גמליאל לבין חכמים, שהם דנים בעניין יבם שנפלו לפניו שתי יבמות ליבום. אנחנו בהמשך, בעמוד הבא, נחזור לעסוק במקרים כאלה, נדבר על 16 מקרים מעין אלה, שהיבם הלך ועשה פעולה אחת, ועשה ביבמה השנייה פעולה נוספת. יש 16 מקרים כאלה, והמשנה דנה בכל אחד מהם מה הפתרון. אבל כעת המשנה הולכת ועוברת למקרה פשוט יותר. שיבמה אחת, זאת אומרת, האח שמת הייתה לו רק אישה אחת, נופלת לאיבום לפני יבם אחד. כי אותו אח שמת היה לו גם רק אח אחד. כאן יש 12 מקרים שהיבם יכול לעשות שתי פעולות ביבמה שלו, ובכל מקרה נצטרך למצוא פתרון. האם צריכים עוד פתרון או לא, כמו שמיד נראה. כיצד? אולי כדאי לתת קצת רקע. המשנה כאן מדברת על 4 מקרים. מקרה אחד שהיבם נתן למאמר, מקרה שני שהוא נתן לגט, מקרה שלישי שהוא נתן לחליצה, מקרה רביעי שהוא נתן לביאה. במקרה שהוא נתן למאמר, המשנה דנה מה יקרה אם הוא ייתן לאחר כך גט, או אם הוא ייתן לאחר כך חליצה, או אם הוא אחר כך ייבם אותה, אחרי שהוא נתן למאמר. וכן המשנה תדון לעניין גט גם באותם 3 מקרים, אם אחרי הגט הוא עשה במאמר, או שהוא ייבם אותה, או שהוא חלץ לה. וכן אם הוא נתן לה חליצה, אם אחר כך הוא עשה במאמר, או גט, או ייבם אותה. וכן אם הוא ייבם אותה, מה יקרה אם הוא אחר כך עשה במאמר, או עשה בגט, נתן לגט, או שנתן לה חליצה. ונראה את זה מקרה אחרי מקרה בדברי המשנה. יש לציין שאמרנו שיש כאן 50 מקרים במשנה שלפנינו, כמניין נון, מניין הדף, דף נון, אז אותם מקרים שעסקנו בהם בוויכוח בין רבן גמליאל לבין חכמים, אנחנו נחזור ונעסוק בהם בעזרת השם בעמוד הבא, כשנדבר על כל המקרים שהיבם עשה שתי פעולות מול שתי יבמות שנפלו לפניו לאיבום. גם אם הוא נתן גט אחרי גט, גם אם הוא נתן מאמר אחר מאמר, וגם הוא עשה איבום אחרי איבום, וגם אם הוא עשה חליצה אחרי חליצה. לכן אנחנו עדיין לא מונים את אותם המקרים. ואנחנו מתחילים למנות את אותם 50 מקרים שבהם עוסקת המשנה. מקרה הראשון, נפלה יבמה אחת לפני יבם אחד, והוא הלך ועשה מאמר ביבימתו. נתן לטבעת קידושין, יקרת ערך, מזהב טהור, ואמר לה, לאותה יבמה ששבורה ורצוצה, מרוסקת, מדוקת ממיטת בעלה הראשון, רוצה לחזק את ליבה, נותן לה טבעת ואומר לה שהיא תתקדש לו באותה טבעת במצוות יבמים, כקניין מאמר שחכמים תקנו. עשה מאמר ביבימתו, באותו רגע, מה קרה לאותה יבמה? יש קצת חיבור בינו לבינה, מדי רבנן, אם הוא יוצא כעת להוציא אותה, לא יספיק חליצה, צריך גם לתת לה גט, בנוסף לחליצה. אם אחר כך הלך אותו יבם ונתן לה גט, טוב מאוד, זאת פעולה באמת שאמורה להתבצע אם הוא רוצה להוציא אותה בחזרה, אבל זה לא מספיק, היא צריכה גם כן, צריכה גם ממנו חליצה. אם הוא רוצה לקנוס אותה, הוא לא יכול. למה? כי הוא נתן לה גט. אז כבר הוא הוציא אותה ממנו. אז היא אסורה עליו משום אשר לא יבנה את בית אחיו שהיא נאסרת עליו. מקרה שני, היבם, כמו מקודם, דבר ראשון עשה מאמר, נתן לה את אותה טבעת יוקרתית, קידש אותה בקידושי מאמר, ולאחר מכן נתן לה חליצה. אז מכיוון שאם הוא לא היה קונה אותה בקניין מאמר, החליצה הייתה מספיקה והייתה יוצאת מרשותו, הייתה בטלה הזיקה. אבל ברגע שהוא נתן לה מאמר, הוא רוצה להוציא אותה, לא מספיקה החליצה, צריך גם לתת גט. לכן צריכה אימנו גם כן גט. מקרה שלישי, עשה מאמר ולאחר מכן ייבם בעל, הרי זו כמצוותה. יש דעה שסוברת בדף נון ב' שזה מצווה מן המובחר שתקנו חכמים ליבמה, שקודם יעשה מאמר ואחר כך ייבם במצוות ייבום. אבל יש דעה אחרת שסוברת לא, לא חייבים לתת מאמר, יכול היבם לכתחילה רק ליבם, לא צריך לתת בכלל מאמר, רק גם זוהי מצוותה. זאת אומרת, אם הוא נותן מאמר, הוא יכול אחר כך לייבם, והיא הופכת להיות אשתו לכל דבר. כאן דיברנו על הסדרה, שלושה מקרים של עשה מאמר. אם לאחר מכן נתן גט, אז היא זקוקה גם לחליצה. אם לאחר מכן עשה חליצה, היא צריכה גם גט. אם לאחר מכן עשה ייבום, זהו כמצוותה. כעת אנחנו עוברים לסדרה השנייה, שעוסקת לעניין שהפעולה הראשונה שעשה הייתה נתינת גט. יבם שנתן גט ליבימתו. מה אתה נותן גט? תן חליצה. אולי הוא לא ידע. ולאחר מכן עשה במאמר, קידש אותה. אז קודם כל, אותה יבמה צריכה גט. למה? על הקניין מאמר שהוא קנה אותה. אגב, גם דעת רבן גמליאל שסובר אין גט אחר גט, הוא מודה שבמקרה שהוא קנה אותה בקניין מאמר לאחר מכן, היא זקוקה לגט כדי להפקיע את המאמר שהוא קנה אותה. ופה כן תהיה משמעות לאותו גט. ובנוסף, גם אחרי שייתן לה גט, עדיין לא תהיה פטורה לגמרי ולא תהיה מותרת עדיין לשוק. למה? כי מה היה? היא הייתה זקוקה לאיבום. הוא לא נתן לה לא איבום ולא חליצה. מה הוא נתן לה? גט. יפה מאוד. אחרי זה הלך נתן לה מאמר. בסדר. לא הבנו את הרעיון, אבל אנחנו מתקדמים איתך. אבל עשית גט, עשית מאמר, נתת עוד פעם גט. בסדר, אבל צריך או איבום או חליצה כדי לסיים את הנושא בכי טוב. לכן, מה, ייבום הוא לא יכול לתת עכשיו אחרי שנתן גט. אין ייבום אחרי גט. ברגע שהתחיל להוציא אותה, לא יכול עכשיו לייבם אותה. אבל חליצה היא זקוקה, היא צריכה גם חליצה. מקרה שני, כן, דיברנו על נתן גט ועשה מאמר, כעת אנחנו מדברים על נתן גט ובעל, לאחר מכן עשה ייבום. שמדרבנן זה אסור. כאן היא צריכה גט. למה? כי מהתורה הוא קנה אותה, כי מהתורה הגט שהוא נתן לה לא עשה שום פעולה. אז היא זקוקה לגט. אסור ליבם להשאיר אותה מדי רבנן. למה? כי הוא נתן לה גט, זה כאילו שהוא אמר שהוא לא רוצה לייבם אותה, אז הוא עובר על לא יבנה, הוא נאסר להישאר איתה. אבל מכיוון שמהתורה היא נשואה לו, צריכה גט. ובנוסף, מכיוון ש מדי רבנן, אנחנו אומרים שייבום אחרי גט נקרא ייבום חלש. זה מושג חדש, אנחנו נחשפים אליו. אם אדם מייבם את יבימתו על רקע רגיל, עשה מאמר, לא עשה מאמר, עשה רק ייבום, בסדר. אבל אם הוא נתן קודם גט, אחר כך הוא מייבם, הייבום הזה זה ייבום חלש, ומדי רבנן היא זקוקה לחליצה אחרי כזה ייבום. לכן היא צריכה חליצה גם כן. זה נקרא ביאה פסולה. ביאה פסולה לא מפקיעה זיקת ייבום לגמרי, והיא צריכה מדי רבנן חליצה. מקרה שלישי, מבין השלושה מקרים שבסדרה שהוא קודם נתן גט, נתן גט ולאחר מכן חלץ. וואה. פה זה הייתה יציאה בשני שלבים, אבל כסדרם, כמו שזה נקרא. הוא רצה להוציא אותה, אמרו לו, נו, אז תוציא. הלך, נתן גט. אמרו לו, לא גט, חליצה צריך. טוב, נתן חליצה. בסדר. אז אם כן, אין אחר חליצה כלום. גם הוא יעשה אחרי זה מאמר, ייבום, זה לא תופס שום דבר. נאסרה עליו, הוא נתן לה חליצה, נתן לה גט לפני כן. עובר משום לא, לא יבנה, כיוון שלא בנה, שוב לא יבנה, מה שנקרא. אז אם כן, דיברנו על הסדרה השנייה של עשה, נתן גט. נתן גט ועשה מאמר, אז צריך גט נוסף וחליצה. עשה גט ואחר כך ייבם, צריך גט נוסף וחליצה. נתן גט ואחר כך חלץ, אז אין אחר החליצה ולא כלום. כעת עוברים לסדרה השלישית והרביעית, שהוא נתן חליצה או ייבם. חלץ, ולאחר מכן, מה לאחר מכן? ברגע שהוא חלץ, וזו הייתה הפעולה הראשונה שהוא עשה, יכול לומר לה להתראות, או לא להתראות. זהו. אין יותר עסק בינו לבינה. הוא נאסר עליה לעולם. היא הופכת להיות חלוצתו. זהו. אז כל הפעולות שיעשה אחר כך, אין להם שום משמעות. בין אם אחר כך הוא עשה מאמר, או שהוא נתן לה גט, או שהוא ובעל, עשה ייבום. אין אחר החליצה הראשונה ולא כלום. וכן, הסדרה הרביעית שמדברת שהוא קודם כל ייבם, ולאחר מכן עשה מאמר, נתן גט, או נתן גט, או חלץ. אז אותו דבר, ברגע שהוא נתן ייבום, דיינו או בעל, שהוא נתן לה ייבום, באותו רגע היא קנויה אליו, היא אשתו לכל דבר. ולכן, אם הוא אחר כך ועשה מאמר, אז אין לזה שום משמעות. ואם הוא נתן לה גט, אז היא גרושה כמו כל אישה נשואה שהתגרשה. וכן, אם הוא חלץ, אם הוא חלץ, אז אין אחר חליצה כלום, במקרים שהיה קודם כל חליצה, ואין אחר ייבום ולא כלום. וגמר תבהר למה לא כתוב כאן, אין אחר בעילה ולא כלום. אבל בכל אופן, אנחנו דיברנו כאן על 12 מקרים, שיש כאן יבם אחד, שעומד מול יבמה אחת, ועשה בה שתי פעולות. הסדרה הראשונה מבין ארבעה סדרות, יש כאן בעצם ארבע סדרות, שבכל סדרה יש שלושה מקרים. הסדרה הראשונה זה נתן מאמר, הסדרה השנייה נתן גט, הסדרה השלישית נתן חליצה, וסדרה הרביעית נתן ייבום. בסדרה הראשונה שהוא נתן מאמר, נסכם שוב, אם אחר כך הוא נתן גט, היא זקוקה עדיין לחליצה, אם לאחר מכן הוא חלץ, היא זקוקה לגט על המאמר שהוא נתן לה, ואם אחר כך הוא ייבם, אז זה כמצוותה, מאמר וייבום. הסדרה השנייה זה גט, אנחנו מדברים פה כבר על מקרה הרביעי, כן, היה לנו את השלושה מקרים של מאמר, כעת אנחנו מדברים על מקרה הרביעי של גט. אם לאחר הגט הוא נתן מאמר, אז היא זקוקה לגט על המאמר וחליצה על הזיקה. אם הוא נתן לאחר מכן ייבום, אז היא זקוקה עדיין לגט, כמובן, כי הוא ייבם אותה זקוקה לגט, והיא צריכה חליצה. למה? כי הייבום הזה זה ביעה פסולה, כי זה בא אחרי גט, מדרבנן היא זקוקה לחליצה. ואם לאחר הגט הוא נתן חליצה, אז זה הוציא אותה לגמרי, אין אחר חליצה כלום. וזה המקרה השישי. עכשיו אנחנו עוברים למקרה השביעי, שמיני, תשיעי, זה הסדרה השלישית של קודם כל נתן חליצה. אם לאחר מכן הוא נתן מאמר, אז אין אחר חליצה כלום, והיא לא קשורה אליו, הוא נתן לה כבר חליצה. אם לאחר מכן הוא נתן גט, גם כן אין אחר חליצה כלום. אם לאחר מכן הוא ייבם, אז הוא לא יכול להיבם, הוא עבר על איסור, כי היא אסורה עליו אחרי שהוא חלץ לה. והמקרה העשירי 11-12 זה הסדרה של השלושה מקרים שהוא קודם כל ייבם. אם אחר כך עשה מאמר, אין לזה שום ערך, כי ברגע שהוא ייבם אותה היא כבר קנויה לו לגמרי. נתן אחר כך גט, גם כן, אז בסדר, אז היא גרושה, אבל זה לא נחשב כלפי המושג של ייבום, שזקוקה לזה חליצה או משהו כזה, אלא היא עכשיו את מגורשת בגלל הגט שהוא נתן לה, אבל היא לא זקוקה לחליצה. אם אחר הייבום הוא נתן חליצה, זה לא מספיק, אחרי שהוא ייבם אותה, בשביל להוציא אותה צריך גט. אז אם כן, דיברנו על 12 מקרים שמדברים על יבם אחד מול יבמה אחת. וזה מה שאומרת המשנה. אחת, יבמה אחת שנפלה לפני יבם אחד, שעל המקרים האלה דיברנו 12 מקרים שיכולים להיות, שעשה שתי פעולות זו אחר זו. ואחת, מקרה של שתי יבמות שנפלו לייבום לפני יבם אחד, שאח שלה היה נשוי לשתי נשים והוא מת בלי בנים. ואותם המקרים שהם 16 מקרים, כאן זה לא 12 מקרים אלא יש 16 מקרים, כמו שמיד נראה, זה גם שייך לא רק כששתי יבמות נופלות לפני יבם אחד, אלא גם כשיש יבמה אחת שנופלת לפני שני יבמים. כמו שמיד נפרט ונראה בעזרת השם. כיצד? עשה היבם מאמר בזו. נתן לראשונה מאמר. ולאחר מכן עשה מאמר גם בזו. בשנייה. אז צריך עוד שני גיטין. צריך לתת גט ליבמה הראשונה וגט ליבמה השנייה. למה? כי כאן המשנה סוברת כמו דעת חכמים, שלפי דעתם יש מאמר אחר מאמר, המאמר השני מועיל ביבמה השנייה אחרי שעשו מאמר ביבמה הראשונה. ולאחר שהוא נתן שני גיטין, אז בעצם המצב חזר למה שהיה בהתחלה, כי הם נפלו לפניו לייבום. היו לו שתי יבמות שנפלו לפניו לייבום, והוא נתן לשתיהן מאמר. עכשיו הוא נתן לשתיהן גט כדי לבטל את המאמר, אבל כעת הן חוזרות להיות יבמות שזקוקות לייבום או חליצה. אז כמובן אחרי שהוא נתן גט הוא לא יכול לייבם, אז הוא צריך לתת חליצה, אבל הוא לא צריך לתת חליצה לשתיהן. כמו כל פעם ששתי יבמות נפלות לפני יבם אחד, מספיק שהוא חולץ לאחת מהן והשנייה מותרת. כמובן, שאותו מקרה שייך גם, כמו שכאן מדברים על שתי יבמות שנפלו לפני יבם אחד, גם במקרה של יבמה אחת שנפלה לפני שני יבמים. שכל אחד מהם נתן המאמר, אז כל אחד מהם צריך לתת לגט, ולאחר מכן אחד מהם ייתן לחליצה. מקרה שני של מאמר. עשה מאמר בזו, ולאחר מכן נתן גט לזו, לשנייה. אז אם כן, כל זמן שנתן מאמר לראשונה, היה יכול לייבם את הראשונה. ברגע שנתן גט לשנייה, והוא התחיל להוציא את השנייה, אז אם כן, הראשונה נאסרת עליו כבר בייבום יותר. ברגע שהוא לא בנה את השנייה, הוא נאסר גם לבנות את הראשונה. כי בעצם, ברגע שנתן המאמר לראשונה, מהתורה הוא לא עשה כלום. כי הרי מהתורה זה או איבום או חליצה, זה רק מלרבנן. אחר כך שנתן גט לשנייה, אז מבחינת התורה לא המאמר עשה כלום ולא הגט עשה כלום. רק מה? בעצם אנחנו מדברים פה על מקרה שיבמה קיבלה גט. ברגע שאחת היבמות קיבלה גט, חסל סדר המושג של איבום במקרה הזה. ולכן גם הראשונה כבר לא יכולה להתייבם. לכן, בצריכה הראשונה גט להפקיע את המאמר, וחליצה להפקיע את זיקת איבום, ואז שתיהן יהיו מותרות לשוק. ובזאת שנתן לה קודם כל גט, הוא לא צריך לעשות שום פעולה נוספת. כמובן שאותו מקרה יהיה ביבמה אחת שנפלה לפני שני יבמים. אחד נתן מאמר והשני גט, זה שנתן מאמר צריך גם לתת גט וגם חליצה. מקרה שלישי, עשה מאמר בזו, באחת היבמות, ובעל את זו, ייבם את השנייה. ברגע שהוא עשה מאמר באחת, הוא נאסר על השנייה, כי הוא לא יכול לבנות שתי בתים, כתוב שלא יבנה את בית אחיו, הוא יכול רק יבמה אחת לייבם, לא יכול את השנייה. אז ברגע שהוא עשה מאמר לאחת, הוא נאסר בשנייה. לכן, כאן כשהוא הלך ואיבם את השנייה, הוא נאסר על הראשונה. כי מהתורה רק השני תפס, אבל מדרבנן, מכיוון שתקנו שהמאמר שהוא נתן לראשונה מועיל מדרבנן, אז אם כן, הוא נאסר על השנייה, והוא נאסר גם לראשונה בגלל האיבום שהוא נתן לשנייה, לכן צריכות שני גיטין. לראשונה הוא נותן גט להפקיע את המאמר שהוא עשה בה, ולשנייה הוא נותן לגט כמו אשת איש שמתגרשת בגט ברגע שהוא איבם אותה. וכן, אחת מהם צריכה גם חליצה כדי להתיר את הזיקת איבום. ואפילו במקרה שהוא ייבם את השנייה, הוא יכול לתת לה חליצה ועל ידי זה ייפקע זיקת האיבום גם מהראשונה. אפילו מהתורה, האיבום שהוא ייבם את השנייה נחשב איבום גמור מהתורה. ואם כן, מהתורה גם מפטורים מחליצה, כי היה פה כבר איבום. ואם כן, הגט פטר את שתיהן, רק רבנן תקנו שייבום שבא אחרי מאמר של הראשונה, ברגע שהיה מאמר לאחת, עשו ייבום לשנייה, זה נקרא ביה פסולה. ואז זה לא קונה. זה לא נחשב ייבום טוב, זה נחשב ביה פסולה, וזה לא קונה, לכן צריך חליצה מדרבנן. וכן, במקרה שיבמה אחת נפלה לפני שני יבמים, ויבם אחד הלך נתן לה מאמר והשני ייבם אותה, אז אנחנו אומרים ש צריך לתת גט גם היבם הראשון על המאמר שהוא נתן, וגם היבם השני על היבום שהוא ייבם, שהיא בעצם קנויה לא מהתורה, צריך לתת לגט. בנוסף צריך גם חליצה, אחד מהם יצטרך לחלוץ, אחד מהיבמים. מקרה רביעי, ואחרון בסדרה שקודם כל עשה מאמר, עשה מאמר בזו, ביבמה אחת, ולאחר מכן חלץ לזו ליבמה השנייה. ברגע שהוא חלץ ליבמה השנייה, הראשונה נאסרת עליו. כיוון שהוא לא יבנה, שוב לא בונה. והראשונה גם כן נאסרת עליו, מכיוון שהוא עשה חליצה על השנייה. אז בעצם שתיהן פטורות מהתורה, רק מכיוון שהוא נתן המאמר לראשונה, אז מדרבנן אני צריכה מנוגט להפקיע את המאמר. וכן, במקרה של יבמה אחת שנפלה לפני שני יבמים, ואחד עשה מאמר והשני חלץ, אז זה שעשה מאמר צריך לתת גט, ורק אז היא תהיה פטורה מייבום וחליצה. עכשיו עוברים לסדרה השנייה, במקרה של שתי יבמות או שני יבמים. עד כאן דיברנו על סדרה של קודם כל נתן מאמר, נתן מאמר ולאחר מכן מאמר נוסף, או אם היה שתי יבמות אז היבם נתן מאמר לזו ומאמר לזו, ואם היו שני יבמים אז זה נתן למאמר וזה נתן למאמר, ואז אנחנו אומרים שצריך כל אחד גט וחליצה אחת. מקרה שני במאמר היה שאחר כך הוא נתן גט, אז זאת שקיבלה מאמר צריכה גט ומספיק לתת חליצה לאחת מהם. מקרה שלישי שאחרי המאמר הוא עשה ייבום לשנייה, או שיבם אחד נתן מאמר והשני ייבום, אז שניהם צריכים לתת גט, ולאחת נותנים חליצה, ובמקרה שאחת נפלה לפני שניים, אז אחד מהם נותן חליצה. במקרה הרביעי היה מאמר, ולאחר מכן חליצה, אז מאמר לזו וחליצה לזו, אז הראשונה שקיבלה מאמר צריכה גם גט. או במקרה שהיה שני יבמים, אז זה שנתן מאמר יצטרך גם לתת גט. כעת אנחנו עוברים למקרה השני, אם נשים לב מה הסיבה שבמקרה שיש או שני יבמים או שתי יבמות, יש לנו על כל אחד מהסדרות ארבעה מקרים, בשונה מהמקרה שהיה יבם אחד ושתי יבמות, שעל כל סדרה היו רק שלושה מקרים, מכיוון שכשיש לך יבם אחד ויבמה אחת, עשית מאמר, אתה לא יכול לעשות עוד פעם מאמר. למי תעשה עוד פעם מאמר? לאותה יבמה. אותה יבם יעשה עוד פעם מאמר לאותה יבמה. נתן גט, יעשה עוד פעם גט. לא שייך. אבל לעומת זאת, במקרה שיש כאן שני יבמים או שתי יבמות, אז שייך ששני היבמים, כל אחד ייתן מאמר. ואם יש יבם אחד אבל יש שתי יבמות, אז שייך שהיבם נתן מאמר לזו ומאמר לזו. וכן בגט, נתן גט לזו וגט לזו וכדומה. לכן שייך על כל סדרה ארבעה מקרים. גם מאמר, גם גט, גם חליצה וגם ייבום. אז אם כן, יש לנו במקרה, אגב, כבר כדאי ככה לקבל איזשהו כיוון, במקרה של יבם אחד מול יבמה אחת, יש לנו 12 מקרים. למה? כי יש לנו ארבע סדרות. קודם כל היה מאמר, או קודם כל היה גט, או קודם כל היה חליצה, או קודם כל היה ביה. ובכל אחד מהם יש מאמר, אחר כך גט, מאמר, אחר כך חליצה, מאמר, אחר כך ביה, ואותו דבר גם בגט. אז בכל סדרה יש לנו שלושה מקרים. אז 4 כפול 3 יוצא 12 מקרים. לעומת זאת, במקרים האלה שאנחנו מדברים כעת, שהיו או שתי יבמות או שני יבמים, אז שייך גם מאמר ועוד פעם מאמר. אז במקרה של מאמר יכול להיות גם מאמר, גם גט וגם חליצה וגם ייבום. במקרה של גט יכול להיות גם גט, גם מאמר, גם חליצה וגם ייבום. לכן זה יוצא בכל סדרה 4 מקרים. 4 כפול 4 יוצא לנו 16. ואם אתה מדבר גם במקרה שיש שתי יבמות, מול יבם אחד, וגם במקרה שיש שני יבמים, מול יבמה אחת, שבכל אחד מהם יש 4 סדרות, שבכל סדרה יש לנו 4 מקרים, אז 4 כפול 4 זה 16, ואם יש לנו פעמיים 16, אז יש לנו בעצם 32, בנוסף לאותם 12 של יבם אחד מול יבמה אחת, אנחנו מדברים על 44 מקרים. כדי להגיע ל-50, אנחנו נצטרך להתעזר בסבלנות לעוד 6. כעת בכל אופן אנחנו ממשיכים לסדרה השנייה, שיש או שתי יבמות או שני יבמים. אם קודם כל נתן גט, נתן גט לזו, לאישה יבמה הראשונה, לאחר מכן נתן גט לזו ליבמה השנייה, שתיהן צריכות אימנו חליצה להתירן לשוק, והוא נאסר לפי דעת חכמים בקרובות שתי היבמות. למה? כי לפי דעתם יש, לפי דעת חכמים יש גט אחר גט. וכן, במקרה שהיה כאן שני יבמים שכל אחד נתן גט, אז כל אחד גם יצטרך לתת חליצה. מקרה שני, קודם הוא נתן גט ולאחר מכן ייבם. בעל את זו. זאת אומרת, נתן גט לאחת וייבם את השנייה. צריכה, ברגע שהוא נתן גט לאחת מהם, אז בעצם הוא הוציא אותה קצת, אז הוא כבר לא בונה את בית אחיו, אז כיוון שלא בנה שוב לא יבנה, אז הוא אסור לייבם אף אחת מהם. לכן, זאת שהוא ייבם אותה, השנייה, כעת, היה אמור להיות שצריכה גט, וזה אמור להיות מספיק, כשהוא ייבם את השנייה. זה שהוא ייבם את השנייה אמור להיות הדבר היחיד שהוא צריך לעשות כעת, היא נחשבת נשואה לו מהתורה, הדבר היחיד שצריך לצאת זה גט. בכל זאת, תקנו חכמים, שצריך גם וחליצה. למה? מכיוון שכאן, אחרי שהוא נתן גט לאחת, הוא ייבם את השנייה. זה נקרא ביאה פסולה, במידה רבנן, זה לא פותר מחליצה. יצטרכו גם לתת חליצה. אז אם כן, במקרה שהיו כאן שתי יבמות, והיבם נתן גט לאחת ויבום לשנייה, אז זאת שנתן לה ייבום צריכה גט, ובנוסף ייתן חליצה. במקרה שהיו כאן שני יבמים מול יבמה אחת, אחד נתן גט והשני ייבם, גם כן, זה שייבם צריך לתת גם גט וגם חליצה. מקרה שלישי בסדרה של גט, אם הוא נתן גט לזו ומאמר בזו. ליבמה אחת הוא נתן גט, ואז הוא נאסר בשתיהם, כי ברגע שהוא נתן גט לאחת מהם, אז הוא מגלה דעתו שהוא לא רוצה לבנות את בית אחיו, אז הוא אסור, כיוון שלא בנה שוב לא יבנה. ואם הוא אחר כך נתן מאמר בזו, ביבמה השנייה, הוא לא יכול לייבם אותה, כיוון ששתיהם נאסרו עליו על ידי הגט שהוא נתן לראשונה. אז זאת שנתן המאמר צריכה גט, ובנוסף צריך לתת לה חליצה כדי להפקיע את הזיקת הייבום, כדי שתהיה מותרת להינשא לאחרים. ובמקרה שהיה כאן שני יבמים ונפלה לפניהם יבמה אחת, ואחד נתן גט והשני נתן מאמר, אז זה שנתן מאמר, הוא יצטרך גט וחליצה לתת לה. מקרה רביעי בסדרה של גט, נתן גט לזו, לאחת, וחלץ לזו, לשנייה. אז, אין אחר חליצה כלום. ואם הוא אחר כך ירצה לקדש את זאת שהוא נתן לחליצה, או את זאת שנתן לגט, קידושין לא תופסים. למה? כי המשנה כאן סוברת כמו דעתו של רבי עקיבא שאומר, שאדם שנאסר על אישה, מחמת ציווי שהתורה מצווה אותו במצוות לא תעשה, גם הוא יקדש אותה, היא לא תהיה נשואה לו, לא תהיה מקודשת. כיוון שזאת אסורה לו, כי כתוב אשר לא יבנה, כיוון שלא בנה, שוב לא יבנה, אסורה לו במצוות לא תעשה. לכן לא תופס בקידושין. אם כן, דיברנו על אותם ארבעה מקרים שהיה קודם כל גט, ולאחר מכן היה גט, גט נוסף, אז צריכים חליצה. אם היה גט לאחת, או שאחד נתן גט, ולאחר מכן ייבום, אז זו שקיבלה ייבום צריכה גט, ואחת מהם תצטרך לקבל חליצה. אם אחרי הגט היה מאמר, אז זאת שקיבלה מאמר צריכה גט, ולאחר מכן צריכה לתת חליצה לאחת מהם. ואם לאחר הגט היה חליצה, על ידי היבם ליבמה השנייה, או על ידי יבם אחר לאותה יבמה, אז החליצה הועילה, ואין אחר החליצה כלום. כעת עוברים לסדרה השלישית, שקודם עשו חליצה. ברגע שעשו חליצה, זהו. כל הזיקה של היבום מתפוגגה, זהו. בין אם יש כאן שני יבמים, ויבמה אחת, אז כשיבם אחד עשה חליצה, אז אין יותר מה להמשיך. ובין אם היו כאן שתי יבמות שנפלו לפני יבם אחד, ברגע שהיבם נתן לאחת מהם חליצה, שנייה פטורה מייבום וחליצה. לכן, אם הוא חלץ לראשונה ולאחר מכן חלץ לשנייה, או שיבם אחד חלץ ואז היבם השני חלץ, או שחלץ לראשונה ואחרי זה עשה מאמר בשנייה, או שהיו פה שני יבמים, אז אחד חלץ ואחד עשה מאמר, או שאחרי שהוא חלץ, נתן לשנייה גט, או אם יש כאן שני יבמים, אז השני נתן גט, או אחרי שהוא חלץ לאחת ובעל את השנייה, ואם יש כאן שני יבמים, אז השני בעל, אז אין אחר חליצה ולא כלום, כמו שמיד המשנה תגיד. כעת אנחנו עוברים לסדרה הרביעית, שהוא קודם כל ייבם, וגם כאן אותו דבר, כמעט אותו דבר. במקרה שקודם כל הוא ייבם, ודאי שזה אותו דבר. אם היה קודם כל ייבום, אז לאחר מכן כל פעולה שנעשתה לאחר מכן אין בה שום משמעות. ולכן, אם בעל, או שבעלת הראשונה, ולאחר מכן ייבם את השנייה, או שבעלת הראשונה, ולאחר מכן עשה מאמר לשנייה, או שבעלת הראשונה ואחר כך נתן גט לשנייה, או נתן ייבום לראשונה וחלץ לשנייה. זה מדובר במקרה שנפלו שתי יבמות לפני יבם אחד, ואם נפלה לפני יבם, לפני שני יבמים יבמה אחת, אותו דבר. אחרי שהיה ייבום על ידי יבם אחד, הפעולה שהיבם השני עשה אין לה שום משמעות. אין אחר חליצה כלום ואין אחר בעילה כלום. גם כאן הגמרא תבהר מה הסיבה שלא כתוב אין אחר בעילה כלום. בדף נ"ג הגמרא תקשה את ההערה הזאת. וכאן המשנה אומרת מה שאמרנו לאורך כל ה-16 מקרים, שהמקרים האלה מדברים בין כשנפלה לפני יבם אחד, נפלו לפניו שתי יבמות, ובין אם נפלו לפני שני יבמים, נפלה לפניהם יבמה אחת. בכל אחד מה-16 מקרים, הדין הוא כמו שאמרנו, שבעצם אותם 16 מקרים הם כפול 2, כי זה מדובר 16 מקרים כששתי יבמות נפלו לפני יבם אחד, ו-16 מקרים כשיבמה אחת נפלה לפני שני יבמים, ואותם 16 מקרים, כמו שאמרנו, מתחלקים ל-4, כי יש כאן 4 סדרות, שבכל אחד מהם יש 4 מקרים. ואולי נפרט את זה שוב ככה לסיכום, ואולי ליתר ככה דיוק, נעשה כבר סיכום כולל, כדי שנגיע לכל אותם 44 מקרים. אז קודם כל אנחנו מדברים על 12 מקרים של יבם שנפלה לפניו יבמה אחת, עשה במאמר ואחר כך גט, אחר כך חליצה, אחר כך ביה, זה 3 הראשונים. אחר מכן עשה גט, לאחר מכן מאמר או ביה או חליצה, זה עוד 3, בסך הכל 6. עשה חליצה ולאחר מכן מאמר או גט או ביה, אז יש לנו עוד 3, בסך הכל 9 מקרים. עשה ייבום ולאחר מכן או מאמר או גט או חליצה, יש לנו עוד 3 מקרים, בסך הכל 12 מקרים ביבם שנפלה לפניו יבמה אחת. לאחר מכן היה לנו 16 מקרים במקרה של שתי יבמות שנפלו לפני יבם אחד, ועוד 16 מקרים במקרה שיבמה אחת נפלה לפני שני יבמים. וזה גם כן מחולק ל-4 סדרות. הסדרה הראשונה זה במקרה שהוא קודם כל עשה מאמר, ואז אם הוא עשה מאמר לאחת ומאמר לשנייה, או אחד עשה מאמר ואז השני עשה מאמר, לא נחזור עוד פעם על שני יבמים או שתי יבמות. דבר על זה שהיה מאמר אחר מאמר, גט אחר מאמר, או ייבום אחר מאמר, או חליצה אחר מאמר, שזה 4 הראשונים. לאחר מכן, הסדרה השנייה שלאחר גט היה עוד גט, או ייבום אחר גט, או מאמר אחר גט, או חליצה אחר גט, שזה 4 נוספים, סך הכל 8 מקרים. עכשיו אנחנו עוברים לסדרה השלישית. נתן חליצה אחרי חליצה, מאמר אחרי חליצה, גט אחרי חליצה, ייבום אחרי חליצה, שזה 4 מקרים הנוספים, בסך הכל, היו לנו 8, סך הכל 12 מקרים. הסדרה הרביעית, ייבום אחר ייבום, מאמר אחר ייבום, גט אחר ייבום וחליצה אחר ייבום, שזה עוד 4 מקרים נוספים, סך הכל 16 מקרים. תכפיל את זה בעוד 16, כי הרי אנחנו מדברים גם כששתי יבמות נפלו לפני יבם אחד, וגם כשיבמה אחת נפלה לפני שני יבמים. אז אם כן, יש לנו 12 ועוד 16 ועוד 16, בסך הכל 44 מקרים עד עכשיו. זה דווקא כשהייבום או החליצה היו הפעולה הראשונה שנעשתה. אז זה הפעולה האחרונה גם. אין אחריה שום דבר. אבל אם הפעולה הראשונה לא הייתה ייבום או חליצה, אז חליצה אין אחר חליצה ולא כלום, בין אם החליצה הייתה בהתחלה, ולאחר מכן עשה במאמר ונתן לה גט, אז אחרי החליצה אין ולא כלום, ואגב זה המקרה 45, ובין אם החליצה הייתה באמצע שהוא נתן לה גט ולאחר מכן חלץ לשנייה. זאת אומרת שהחליצה הייתה באמצע ולאחר מכן חזר ועשה בה או בזאת שהוא קודם כל נתן לה גט, עשה במאמר, אז המאמר שלאחר חליצה לא תופס ולא צריכה גט להפקיע את המאמר. אגב זה המקרה ה-40 ו-6 מתוך ה-50 מקרים שיש לנו כאן במשנה. ובין בסוף, בין אם עשה מאמר ואחר מכן נתן לה גט ובסוף הוא חלץ לה, בכל זאת אין אחר חליצה ולא כלום, ואם הוא ילך אחר כך ויעשה מאמר, היא לא תצטרך גט להפקיע מידי המאמר הזה. זאת אומרת, יש לנו כאן 3 מקרים נוספים בחליצה, בין אם היא בתחילה, בין אם היא באמצע ובין אם היא בסוף. אין אחר חליצה ולא כלום. והיה לנו מקודם 44 מקרים ועוד 3, בסך הכל אנחנו כבר מדברים על 47 מקרים. ולעומת זאת ייבום, הבעילה, אז רק בזמן שהיא בתחילה, לפי כל הדעות אין אחריה כלום. שאם אחר כך עשה בשנייה מאמר, זה לא תופס והיא לא צריכה גט להפקיע את המאמר. אבל אם הייבום היה באמצע, כגון שהוא קודם כל נתן ליבמה אחת גט, ולאחר מכן ייבם את השנייה, אז הייבום הזה יש אחריו. כי אם הוא חזר ועשה מאמר בשלישית, אז יש אחריה כלום. כי ברגע שהוא נתן אחרי הייבום מאמר, אז המאמר הזה תופס ותצטרך גט למאמר הזה. ובמקרה שהוא נתן ייבום בסוף, למשל שקודם כל נתן גט לראשונה, אחר כך עשה מאמר לשנייה, ואחר כך ייבם אחת מהם, יש אחריה כלום. למה? מכיוון שקודם כל הוא נתן גט, אז הייבום הוא כבר, זה נחשב ביה פסולה. ולפי דעת חכמים, ביה פסולה, יש עדיין זיקה קצת. זה נחשב כמו מאמר. ואם הוא אחר כך עשה אם הוא עושה אחר כך גט, זה לא מספיק, הוא יצטרך מדרבנן גם לתת חליצה. ולכן, אם אחרי הייבום הוא הלך ועשה פעולות נוספות, אז אנחנו לא אומרים שאין אחרי הייבום ולא כלום, אלא הוא יצטרך לתת גט על הפעולות האחרות שהוא עשה. לעומת זאת, רבי נחמיה אומר, אין שום הבדל בין ייבום לחליצה. אחת בעילה ואחת חליצה, גם בייבום. בין בתחילה, אם הייבום היה בהתחלה ודאי, אבל אפילו בין אם הייבום היה באמצע ובין אם הוא היה בסוף, אין אחריה ולא כלום. אחרי שהיה או ייבום או חליצה, לא משנה מתי, בהתחלה, באמצע או בסוף, אין אחרי ייבום או חליצה ולא כלום, גם אם הוא עשה מאמר בחברתה או בא, זה לא תופס, הוא לא נאסר בקרובותיה, ואם הוא עשה בא מאמר, באותה אחת שנתן לה ייבום או חליצה, או שנתן כן, אם הוא עשה פעולה לאחר מכן, הפעולה היא אין לה שום משמעות לפי דעתו של רבי נחמיה. נמצא אם כן, שדיברנו על שישה מקרים נוספים כאן במשנה. מקרה ראשון, שהחליצה הייתה בתחילה, חלץ עשה מאמר ונתן גט. מקרה שני, שהחליצה הייתה באמצע, נתן גט, חלץ ועשה מאמר. מקרה שלישי, שהחליצה הייתה בסוף, נתן מאמר וגט ואחר כך חלץ, אין אחר חליצה כלום. מקרה רביעי, חמישי ושישי זה בייבום. ייבם בתחילה ועשה אחר כך מאמר, אין אחר ייבום ולא כלום. אבל אם הייבום היה באמצע או בסוף, אז לפי דעתו של רבי נחמיה, גם כן אנחנו אומרים שאין אחר ייבום ולא כלום, אבל לפי דעת חכמים היא צריכה חליצה. איזה מקרים זה שהוא נתן ייבום באמצע? נתן בהתחלה גט, לאחר כך ייבם ואחר כך עשה מאמר, או נתן גט ולאחר כך עשה מאמר ולאחר מכן ייבם. אם כן, השלמנו 12 מקרים בין יבם ליבמה אחת, עוד 14 מקרים בין שתי יבמות שנפלו לפני יבם אחד, ועוד 14 מקרים יבמה אחת שנפלה לפני שני יבמים, ועוד שישה מקרים, כשהחליצה או הייבום היו בהתחלה, באמצע ובסוף. במשנה למדנו ויכוח בין רבן גמליאל לבין חכמים. אם אחד נתן מאמר לאחת, האם מועיל שייתן מאמר לשנייה? נתן גט לאחת, האם מועיל שייתן גט לשנייה? עד כאן לא פליגי, אלא בגט אחר גט, ומאמר אחר מאמר. אבל, זה שגט מועיל ביבמה, או מאמר מועיל ביבמה, גט אחד ביבמה ומאמר אחד ביבמה, מעני. כבר חזרנו על זה מספר פעמים, וכאן הגמרא מביאה את המקור לזה. הרי מהתורה, אדם רוצה לקנות יבמה, עושה איבום. רוצה להוציא את היבמה, עושה חליצה, מניין ולמה תקנו חכמים שהוא יוכל לקנות באופן חלקי, אם נקרא לזה כך, על ידי מאמר, ולהוציא באופן חלקי, אם נקרא לזה כך, על ידי גט. מה הייתה מאמור הבנן? מה הסיבה שחכמים תקנו? גט ביבמה מעני, שהגט אוסר את היבמה על היבם. הרי מהתורה, הגט לא פעל כלום, רק חליצה מוציאה. עונה הגמרא, הסיבה שחכמים תקנו שכשיבם נותן גט ליבמה, היא נאסרת עליו. משום דה גט מהני באלמה, זה מועיל לגרש. בדרך כלל, על ידי שטר, מגרשים. לכן תקנו שביבמה זה גם יועיל מדרבנן באופן חלקי. למה? מה התקלה שיכולה להיות אם לא יתקנו את התקנה הזאת? כי זה שמוציאים בגט זה יותר מפורסם מאשר זה שמוציאים בחליצה. די אמרת שגט לא מענה ביבמה בכלל, מגיע היבמה מארץ, שליטה, נפלה לפניו יבמה והוא לא יודע איך להתנהג עם המקרה הזה. לא למד את זה אף פעם. כשלמדו בדף היומי יבמות, בדיל ויעבור, דילג על זה, נתן חליצה למסכת יבמות, מה שנקרא. לא למד יבמות. הוא לא ידע מה עושים פה. אומר, מה, את האשת אחי אני אקח? לא רוצה, יש לי אישה, ברוך השם, רוצה לתת לה, רוצה להוציא אותה, ייתן לה גט. והיא אמרת לא מענה, אם תגיד לו, אדוני, מה שנתת גט, השטר הזה, אתה יכול לחסות איתו את הקוס, כדי שלא יהיה גילוי, שלא יישאר מגולה ויעשר עליך, במקרה שגילוי נאסר. אתה יכול לסגור איתו את הקוס, שלא ייכנסו לך זבובים. זהו, חוץ מזה, השטר הזה לא מועיל לכלום. אז מה הוא יגיד, אם היה ככה באמת, כשגט לא מועיל ביבמה? האמרי, אז אנשים אמרו, שמע, שמעת את החדשות מה שהיה? המארץ שליטה, נתן גט ליבימתו, ואמרו לו, זה כלום. אנשים אמרו, כנראה שאי אפשר להוציא את היבמה הזאת, זה תיק שאי אפשר להיפטר ממנו. הרי גט מועיל להוציאה. וחליצה, ראינו שהיה פעם אחת שהשתמש עם הפתרון הזה כדי להוציאה. ועכשיו אנחנו רואים שאצלנו נוהגים, הנה ראית את המארץ שליטה שהרב הורה לו, הרב תמיד חכם דווקא, הורה לו שהגט שהוא נתן לא עשה כלום, יכול אפילו לייבם. ומדי גט לא מעט אנשים יטעו ויאמרו, ראית הוא נתן גט ואחר כך ייבם, כי הגט לא מועיל כלום. אז יטעו ויאמרו שגם חליצה נמי לא מיעני. יחשבו שחליצה לא מועילה ואתי למבעל אחר החליצה. יבואו אחרי חליצה גם לייבם, וזה איסור מהתורה. לכן תקנו שגם גט יועיל לאסור אותה עליו, כדי שלא ייקשלו לייבם אחרי חליצה. אז מובן למה תקנו שגט מועיל באופן חלקי. ומה הייתה מאמור רבנן מאמר ביבמה מעני? מה הסיבה שתקנו חכמים שמאמר זה כמו קצת קניין שמועיל להכניס קצת את היבמה? משום, מה זה מאמר? קרא לזה בצורה מוחשית. הולך איש לאישה ונותן לה כסף, או טבעת, שווה כסף, אומר לה שהיא תקנה, הוא קונה אותה בכסף הזה, או בשווה כסף. או שנותן לה שטר, שיש מקדשים בשטר. בייבום אנחנו אומרים שזה לא מועיל מהתורה, צריך ייבום ולא כסף או שטר. אבל בדרך כלל כן מועיל כסף ושטר לקדש אישה. עכשיו, היא אמרת לו מענה, אם יבוא אותו הרב המארץ, לא הרב, אותו המארץ שליטה, יבוא אל הרב ויאמר כבוד הרב, עשיתי מאמר, קניתי את היבמה, מטבעת יקרה מזהב ומפז. איך היא שמחה? מה אומר הרב? אמר לו הרב, אדוני, מה שעשית? לא עשית שום דבר. כי מהתורה מועיל רק ייבום, לא כסף או שטר, לא מאמר. אז מה יהיה הטעות כאן? אמרי, כולם ישמעו את החדשות ויאמרו, ראית מה זה? הוא קנה את היבמה כמו שקונים בדרך כלל אישה, בכסף ובשטר. מאמר לקנות, כסף ושטר קונים אישה. וביה לקנות גם אם זה קונים אישה. אם זה לשם קידושין. או לשם ייבום. ומידי מה אמר לו מעני? ראית שהרב אמר לו אותו המארץ, שליטה שלא בקיא ביבמות, אמר לו המאמר שנתת זה כלום. אז יחשבו שייבום זה גם כלום, ביענה מלא מעניה. ואז אם אדם יהיה לו אישה אחת לייבם, בסדר? אז מה תגיד, הייבום לא מועיל כלום, אז מה תעשה תייבם עוד פעם? בסדר, זה לא איסור. אבל אם יש לו שתי יבמות, ואומרו לו על היבום שהוא לא מועיל, כי הוא יגיד, שמע, אם הקניין כסף או שטר לא מועיל, אז כנראה גם ייבום לא מועיל. אז הוא ייבם אחת ואחר כך ילך וייבם את היבמה השנייה, שזה ממש אסור מהתורה. ואתה למבעל אחר ביה, הוא יבור על האיסור שכתוב את בית אחיו הוא בונה ולא שני בתים של אחיו, הוא לא יכול לייבם שתי נשים של אחיו. אז אם כן, הסברנו גם למה תקנו חכמים שמאמר קונה, כדי שלא יהיה מושג כדי שאדם קנה בכסף או בשטר או בביה, והוא יחשוב שאישה לא קנויה לו בכלל. ידע שיש כאן איזשהו קניין על ידי זה. למדנו במשנה, שברגע שהיבם נתן חליצה ליבמה, זה מילה אחרונה ושום דבר שיעשו אחר כך לא תופס. אבל אם הוא עשה איבום, אז תלוי. אם האיבום הייתה הפעולה הראשונה, אז באמת אחרי האיבום לא תופס כלום. אבל אם קודם היה גט ורק לאחר מכן היה איבום, זה נקרא ביה פסולה, והאיבום הזה לא קונה לגמרי, אם רוצה להוציא את אשתו, לא יספיק לגט, יצטרך גם לחלוץ לה. שואת הגמר, מה הסיבה? מה הייתה מאמור הבנן, שאם האיבום היה ביה פסולה, דהיינו שהוא קודם כל נתן לה גט, או שהוא נתן מאמר ליבמה השנייה, אז האיבום שהוא עשה עכשיו, זה לא מילה אחרונה, אלא יש אחריה כלום, וברגע שהוא רוצה להוציא אותה, לא יספיק גט, הוא יצטרך גם חליצה. האמרי, הטעם של התקנה שיצריכו גם חליצה, כי היא ביאה אחר הגט, היא, אם מדובר פה, שהוא נתן לה גט ולאחר מכן ייבם אותה, אז בעיקרון היה אמור להיות מספיק שהוא עכשיו ייתן לה גט, ונגמר הסיפור. כי הגט שהוא נתן הקודם, מהתורה לא תפס בכלל. רק האיבום היה אמור להיות תפוס, אבל תקנו חכמים שגט לא יועיל. למה? הגט השני לא יועיל. למה? גזרה. ביה אחר הגט, משום ביה אחר חליצה. כי אם תתיר, אחרי שהוא נתן גט לאחת, ליבם את היבמה השנייה, יבואו להתיר לו אחרי שהוא חלץ ליבמה אחת, ושתי היבמות כבר פטורות מיבום וחליצה, הוא לא יבוא ליבם את השנייה, והרי אסור ליבם את השנייה מהתורה. לכן תקנו חכמים חליצה כדי לדעת, להודיע שלכתחילה לא ייבם אחרי שנתן גט, כדי שלא תצא התקלה הזאת שלא ייבם אחרי שנתן חליצה. והיא ביאה אחר מאמר היא, אם הוא קודם כל נתן מאמר ליבמה אחת, אחר מכן בא ליבם את היבמה השנייה, אז מהתורה מאמר שנתן הראשונה הרי לא מועיל כלום, אם לא היו מתקנים שמאמר קונה. רק האיבום שהוא ייבם את השנייה, זה אמור לקנות קניין גמור. אז אם היו אומרים שמספיק לתת גט לשנייה, אנשים יהיו סבורים שאחרי שעשה מאמר לראשונה, היה מותר לו לייבם את השנייה. ואז יבואו גם אחרי שהוא ייבם אחת, לבוא ולייבם את השנייה. וזה בוודאי אסור מהתורה, כדי שיהיה היכר. שאחרי שעשו ייבום, אסור לייבם את האישה הנוספת, את היבמה הנוספת, תקנו שגם הוא רק עשה מאמר באחת, אם הוא אחר כך ייבם את השנייה, אז הוא לא יספיק גט, הוא יצטר גם חליצה. אמרנו שברגע שהיבם חלץ לאחת מהם, זה מילה אחרונה, ואין אחרי זה ולא כלום, גם אם החליצה הייתה אחרי גט או אחרי מאמר. אפילו שזה אמור להיות חליצה פסולה, זה מפקיע לגמרי את הזיקה, ואחר כך לא יועיל שום פעולה בשאר היבמות. שואלת הגמרא, מה הסיבה שלא תקנו חכמים שחליצה פסולה לא תפקיע את כל הזיקה לגמרי? מה הייתה מאמור הבנן, אי חליצה פסולה, שקודם כל נתן גט, או שנתן גט אחר מאמר, למה אם אחר כך הוא נתן חליצה, אנחנו אומרים שהחליצה מפקיעה את כל הזיקה? למה אנחנו אומרים שאין אחריה כלום? למה לא נאמר שהוא נתן גט, או עשה מאמר ונתן גט באחת, ולאחר מכן חלץ לשנייה. נאמר, שהחליצה שנתן לשנייה לא הפקיע לגמרי את הזיקה. ואם ילך אחר כך ועשה מאמר ביבמה שלישית, או שייתן גט לשלישית, נאמר שיהיה לזה תוקף. כמו שגזרנו בעניין ייבום, שהיה ביה פסולה אחרי גט. עונה הגמרא, כי כאן אין סיבה למה לגזור. אמרי, מה אין לגזור? מגלל איזה סיבה? אם תרצה שנגזור על מקרה שהיבם נתן חליצה לשנייה אחר שנתן תגט לראשונה, תאמר שהחליצה לא הפקיע לגמרי את הזיקה, למה? משום שאתה תחשוש שמא יבוא לעשות חליצה אחר חליצה? כי אם שהוא נתן גט לאחת, ואחר כך ילך וייתן חליצה לשנייה. תאמר שהחליצה מועילה. יאמרו שאפשר לחלוץ לשתי יבמות זו אחר זו, או שלשני יבמים מותר לחלוץ לאותה יבמה זה אחר זה. זה לא גזרה. אין סיבה לגזור. למה? מה יקרה אם יעשו חליצה פעמיים? כל קיאני תחלוץ את איזיל, יכולה להמשיך לחלוץ כמה שהיא רוצה, אין בזה שום איסור. ואם תאמר שצריך לגזור במקרה שהוא קודם עשה מאמר ביבמה אחת, ואחר כך הוא עשה חליצה ביבמה אחרת אחר המאמר, תגזור שהחליצה לא תפקיע לגמרי את הזיקה, מצטרכו גם גט, משום חליצה אחר ביה, כדי שלא יאמרו שאחרי שהוא ייבם את יבימתו, מספיק שהוא ייתן לחליצה, וזה לא מספיק, כי הרי אחרי שהוא ייבם אותה, היא הופכת להיות אשתו והוא צריכה ממש גט. על זה לא צריך לחשוש, למה? עטו, חליצה אחר מאמר. אם קודם היה מאמר, נתן מאמר ואחר כך חלץ. מי לא בא היה גט למאמרו? כי לא צריך לתת גט למאמר שהוא נתן לה? למה? כי מכיוון שבהתחלה הוא נתן מאמר, החליצה לא פתרה לגמרי, כי הוא כבר קנה אותה במאמר והוא יצטרך גם לתת לה גט. אז ככה גם אנשים יבינו שאם הייתה חליצה אחר ביעה נעמי, שהם יבינו שהחליצה לא הספיקה. ובא היה גט כדי להתיר את היבום שהוא ייבם אותה, כדי להתיר את ביעתו. אז אם כן, אין שום סיבה למה לגזור בחליצה פסולה. לכן, ברגע שהוא חלץ, לא משנה אם זה היה הדבר הראשון או האמצעי או האחרון, בטלה הזיקה, ועד כאן דף